אפשר להתחיל? נקרא. לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. עומדות בכף המוזניים השווה המעוין. כלומר, א', השקפת הקודש העליונה המופיעה בדעת אלוקים אמת ממקור יסוד העדן העליון, והשקפה שנייה והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת, והיא כפולה במחשקיה, מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון, אף כי במידה מצומצמת, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה, שאין עינה וליבה אלא לה. אבל האבן השלמה המחרת את הקף תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש, וההכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון העומד ממה לכל משקל. לאתר דיימית כלה בטליה, אשרי כל כוחלו, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. טוב, אז הרב מתאר כאן שתי השקפות של חזון העולם. זה מאוד רלוונטי דווקא, כן? איך אנחנו רואים את החזון? אולי רק אני אגיד איזה משפט אחד. יש ברב הירש איזה הערה נפלאה מאוד. הוא אומר ששורש חזה, חת זין ה', כן, חזון, שורש חזה, שורש חת זין ה', קרוב לשורש חת צד יה, מלשון לחצות, כן? לחזות ולחצות, חזה חצה, וזה קרוב לשורש חסה, חת סמך ה', לחזות, לחצות, לחסות. מה הקשר? אז הוא אומר ככה, כשאנחנו חוזים, אנחנו בעצם נמצאים בנקודת הווה, ורואים איזשהו עתיד. אנחנו רואים בחזוננו איזשהו עתיד, כן? חזון זה בעצם, אתה מצייר איזשהו ציור, שמבחינתך הוא אידיאלי, הוא, כן, יש לו תוכן ומשמעות, אבל הוא לא כרגע שייך להווה, הוא שייך לעתיד. כן, אז איזשהו אידיאל עתידי, זה נקרא חזון, נכון? עכשיו, כדי להגיע אל החזון הזה, אתה צריך לחצות. כדי להיות חוזה, אתה צריך להיות חוצה. את מה אתה חוצה? אתה חוצה את כל המעכבים. אתה חוצה את כל, את כל המפריעים. כן, אתה עובר במעבר חצייה, זאת אומרת, יש כאן איזה דרך שצריך לעבור אותה. כן, חוצה משון חצי, יש חצי בצד ימין, יש חצי בצד שמאל, ואני יודע לחצות, אני באמצע. כן, אני באמצע, אני יודע לעבור בין החלקים, וגם אני יודע להגיע ללב של החלקים. כן, כשאני מגיע, כשאני חותך תפוח בחצי שלו, אני מגיע לתרכיז הויטמיני שיש בו, שנמצא בלב התפוח הזה. כן, אז כדי להיות חוזה, כלומר, כדי להיות שייך לעתיד אידיאלי, אני צריך להיות מוכן לעבור תהליך בהווה של חצייה. של מצד אחד אני יודע מה אני שם בצד, בין שני הצדדים, של החצי הזה, חצי חצי, ומצד שני אני מכוון ללב של ההווה, אני מכוון לתוכן, לפנים של ההווה. ואז האדם החוזה שצריך להיות חוצה, הוא בעצם חוסה. בעצם יש לך מחסה. למה יש לך מחסה? כי יש לך איזה עתיד אידיאלי שאתה יודע שאתה רוצה להגיע אליו, אתה שואף אליו, אתה מאמין שאתה תגיע אליו. ויש לך איזה דרך שאתה, היא סוללת לך את האפשרות להגיע לעתיד האידיאלי הזה. אז שורש חזה שווה שורש חצה שווה שורש חסה. כלומר, כדי להיות חוזה, צריך להיות חוצה, ואז אתה גם חוסה. יש לך איזה ביטחון, איזה יציבות, גם ביחס לאידיאל העתידי, וגם ביחס שאתה בדרך למימוש האידיאל העתידי הזה. למה אני אומר את זה? כי כאן הרב מדבר על שתי השקפות של חזון העולם. חזון זה איך אנחנו מציירים את העתיד האידיאלי, מבחינתנו. אומר הרב, אני חוזר שוב, בכל סוגת הקודש והחול, כן, הרב בעצם, אם אפשר לומר, מתמודד מול, מצד אחד ההשקפה החרדית, מצד שני ההשקפה הציונית חילונית, שבתווך הוא אומר שהקודש הוא צריך להכיל את הכל, דגל ירושלים בתוך דגל ציון וכו'. אז האלוהות בתוך הלאומיות, הידע האלוהית בתוך הידע הלאומית, אז בתוך מרחב הדעות הזה הרב חי, כן, נגיד ככה. אז אומר הרב ככה, לפעמים, לא תמיד, לפעמים, צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. כלומר, לפעמים זה שאנחנו רואים שקולות, זה לא, אין הכוונה שהן שוות. כן? זאת אומרת, אם אני שם במשקולת 100 גרם גרעינים ומתכת במשקל 100 גרם, זה לא הפך את הגרעינים למתכת ולא הפך את המתכת לגרעינים. כן? אלא זה שקול. זה דבר שהוא שקול, זה לא אומר שהוא זהה. בסדר? 100 גרם גרעינים לא שווים למשקולת ממתכת, זה ברור. בסדר? אז לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות, כלומר, לשים אותם כבעלות ערך. וכבעלות ערך לא זהות, כן, אבל חשובות, אני לא רוצה להגיד באותה צורה, אבל חשובות, בסדר? לכן גם הרב מדבר כאן על מעוין, מעוין זה לא ריבוע, כן? זה שונה קצת, זה לא ממש צלעות זהות לחלוטין, והצורה גם זהה. לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין. אז מצד אחד זה שווה, מצד אחד זה שקול, אבל זה באמת לא שקול. כמו שאמרנו בפסקה א', הקודש הוא מחיה את הכל, הוא החיים, הוא הגדרת החיים, הוא מקור החיים, והחול הוא ביטוי והסתעפות של אותה המקוריות. אז אומר הרב ככה, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם, השקפת הקודש, השקפת החול, תכף נראה, שזה הנושא פה, להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין. כלומר, מה שתי ההשקפות ולמה הן כל כך חשובות שהן צריכות להיות שקולות? מצד אחד, השקפת הקודש העליונה, המופיעה בדעת אלוהים אמת, ממקור יסוד העדן העליון. מצד אחד, איזו השקפה ששייכת אל הקודש, אל האלוקות, אל המרומם, אל הנשגב, אל משהו מעבר לעולם שלנו, ששייכת לדעת אלוקים, ששייכת לגן עדן, יסוד העדן העליון וכו' וכו'. מצד אחד, ומצד שני, לא לזלזל, והשקפת החול, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים, של החומרנות היותר מאופלת, והיא כפולה במחשקיה. כלומר, א', כן, אני אגיד רגע, לפני כפולה במחשקיה, ומצד שני, השקפה שרואה בכל ערך וחשיבות. תן דוגמה, הציונות החילונית היא רואה במדינה, בהתיישבות, נגיד של פנפורט, בצבא, בכלכלה, בדיפלומטיה וכו', במערכת המשפט, רואים בזה חזון, כן? כן, נגיד ככה. מה החזון של מדינת ישראל היום? שתי השקפות. יש חזון של קודש ויש חזון של חול. החזון של קודש הוא רואה את שמדינת ישראל הולכת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, וחזון של חול הוא רואה שמדינת ישראל הולכת להיות מצליחה מאוד בכלכלתה, בביטחונה, בטכנולוגיה שלה, ביחסים הבינלאומיים שלה וכו' וכו'. בסדר? אז אומר הרב, לפעמים כדי לא לזלזל באחד מהממדים, אנחנו צריכים לפעמים לתת איזה סוג של משקולת, איזה סוג של, לא רוצה להגיד שוויון, אבל סוג של שקול לשתי השקפות האלה. זאת אומרת, לא לזלזל בהשקפת החול, אף על פי שבדי השקפת הקודש היא היסודית, היא המקורית. חול ללא קודש שווה מוות, קודש ללא חול שווה חיים מדולדלים. אז אתה לא יכול לשוות את הקודש והחול, כמו שלמדנו בפסקה הראשונה. אבל לפעמים, כדי לא לזלזל בחול, בעיקר אנשי קודש יכולים לזלזל בחול, צריך לתת לממד הזה את המשקולת שלו. כן? יש פסקה במאמרי ראייה, אני לא יודע למצוא את זה כרגע, זה באחד המאמרים שקשורים לירושלים, אם אני לא טועה, שהרב כותב משפט כמו, אני מצטט אותו רגע, האידיאלים החילוניים מקסימים. מישהו זוכר את המשפט? איפה זה כתוב? האידיאלים החילוניים מקסימים. מי שלא מכיר את עומק דעתו של הרב, הוא לא... האידיאלים החילוניים מקסימים? תשובה, כן, יש אידיאלים חילוניים. כלפי חוץ הם נראים חילוניים. כמו עלייה לארץ, כמו התיישבות, כמו הקמת מדינה וכל זרועותיה הלאומיות, פיתוחה החומרי של המדינה הזאת. אתה מחפש את זה רגע? האידיאלים החילוניים מקסימים. אולי...
קריאת גדולת חיבת ירושלים.
חיבת ירושלים? איזה עמוד זה? חיבת ירושלים 329. בוא נראה. יש פה כמה מאמרים על ירושלים. מה? 300?
38.
דגל ירושלים ב'. כן, אבל זה לא בהתחלה. אמה? סליחה? ב-338? רגע, נמצא את זה, שנייה אחת נמצא את זה. או 329? מה?
תחילת דגל ירושלים
בית. תחילת דגל ירושלים בית? הנה, מצאתי. אני קורא ממש בתחילת זה, זה עמוד 338. ראינו אז עין בעין, זה הפסקה השנייה, ראינו אז עין בעין שהתכונה החלוצית של בניין האומה ותחייתה בארצה, כן, כל החלוציות, בואו רגע נתרגם את זה, עלייה לארץ, ייבוש הביצות, הקמת חומה ומגדל, כן, זאת התקופה שאנחנו מדבר עליה. אז ראינו אז עין בעין שהתכונה החלוצית של בניין האומה ותחייתה בארצה כובשת לה את דרכה בחיים. התעמולה רבה וגדולה, והאידיאלים החילוניים מקסימים. וטבעו של עולם צריך להם. וכל לב רגש מוכרח להודות שכוח כביר ורב טוב, או ורוב טוב, צפון גם בתחייה החילונית שלנו, הדוגלת בשם ציון, שמטרתה היא המדינה היהודית בארץ האבות. כן, מה זה האידיאלים החילוניים מקסימים? קודם כל, גאוות הלאום, גאווה לאומית, אנחנו לא דפר ואבק. כן, רב נפטר לפני השואה, ואנחנו לא... גאווה לאומית מתעוררת, כבוד לאומי מתעורר. הרצון למדינה עצמאית, כן, האידיאלים האלה הם אידיאלים גדולים, צריך להבין, 2000 שנה לא היו לנו את האידיאלים האלה. אז האידיאלים של א', יש מושג שנקרא כלל ישראל ולא קהילות מפוזרות, ב', כלל ישראל בארץ ישראל, ארץ אבותה, וג', מקים מדינה, ומבסס את הממדים החומריים של המדינה. אתם יודעים מה זה לייבש ביצה? באותם ימים, מה זה להקים התחלה של צבא, הפלמח אצל לכי, הגנה אצל לכי וכו', זה דברים שהם, זה להקים כוח צבאי, להקים כוח התיישבותי וכו'. אז האידיאלים החילוניים מקסימים. מי שאומר שכבוד לאומי וסקיפות קומה לאומית וכל הביטויי החיים המעשיים של סקיפות הקומה הזאת, כמו ייבוש הביצה והקמת ההתיישבות, התחלת הקמת ההתיישבות והתחלת הקמת המחתרות וכו'. מי שאומר שזה לא אידיאלי מקסימים, הוא שקרן. מצד שני, אל תגיד שאלה כל האידיאלים. מה פתאום? אז לפעמים צריך להעמיד בצורה שקולה את החזון של הקודש ואת החזון של החול. כי אם אנחנו לא נעמיד את החזון של החול במשקולת אל מול חזון הקודש, אז הקודש שלנו יהיה קודש חלקי, יהיה קודש מנותק מההופעה שלו בעולם החול, בעולם החומר, במציאות המעשית שלנו. זה מה שאני רוצה בעצם לחדד פה קצת, את הנקודה הזאת. אני קורא את זה שוב רגע. השקפת הקודש העליונה מופיעה בדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון, והשקפת החול, שכשהיא מופיעה, אז יש בה שתי מגרעות פוטנציאליות. מגרעת אחת שזה לא קודש, ואז אפשר לחשוב שהאידיאלים החילוניים המקסימים יכולים להסתפק בעצמם ולסיים במה שהם וזהו. ובית, כשיש אידיאלים חילוניים, או השקפת חול חילונית, או השקפת חול, שהיא לא נובעת מהקודש ושואפת אל הקודש, אז גם יכולים להיות קלקולים של חול. זאת אומרת, יש חול שהוא חול מתוקן, אבל כשאתה נותן מקום לחול להופיע, יש גם חול מקולקל. אז יש פעמיים חושך, זה מה שכאן הרב כותב, היא כפולה במחשקיה. והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. והיא כפולה במחשקיה, תכף נראה. זאת אומרת, יש השקפת חול שהיא השקפה נכונה, אבל לפעמים יכולה להיות יורדת עד התמכרות לחומר ועשיית החומר כסך החיים וכו'. וכולל החומרנות, שהיא לא רק החומרנות החיובית, כמו צבא, כלכלה, טכנולוגיה, אלא גם כל הקלקולים שיכולים להופיע מזה. אומר הרב, יותר חמור מזה, והיא כפולה במחשקיה, ההשקפה, השקפת החול הזאת, א', כי באמת יכולה לרדת לחומרנות היותר מאופלת, לרדת עד המחשקים, וב', וכאן נקודה מאוד עמוקה, שאני חוזר עליה בהרבה מקומות, וב', הרבה פעמים, או כן, הרב כותב במקום אחר שתמיד זה ככה, תמיד שיש השקפה של חומרנות, שהיא לא מסוגלת להעמיד חזון מצד עצמה, כי החומר אין לו חזון מצד עצמו, היא תמיד צריכה למצוא לעצמה איזו הצדקה מוסרית ערכית שתיתן את הערך לחיים החומריים. כלומר, ללא הצדקה הערכית המוסרית, החיים החומריים לא יחזיקו מעמד. כי בסוף זה רק חומר. אני אקרא את זה רגע שני, זה חשוב. והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של חומרות היותר מופעלת, והיא כפולה במחשקיה, א', כי יכולה לרדת עד המחשקים החומרניים האפלים האלה, ב', מפני שהיא תתאמץ על כל פנים, לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון. כן, אני תמיד אומר ככה, לנוח 3 בנים, שם יפת וחם. חם תמיד יצטרך קואליציה עם יפת. חם לעולם לא יוכל לעמוד לבד. כי חם זה, זה, זה גוף ונפש של תאוות. יפת זה כבר שכל, זה כבר מדע, זה כבר אסתטיקה, זה כבר, זה כבר מוסר, זה כבר, זה, 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 זה ממד אנושי יותר מפותח מאשר אתה. כן, הייתי אומר ככה. יפת זה האדם שבאדם. חם זה הבהמה של האדם. שם זה האלוהי שבאדם. שם לא צריך איתו, כן, אף אחד, שם לבד. האלוהי שבאדם זה מספיק. אבל חם, שהוא הבהמה שבאדם, הוא צריך הצדקה למה הוא בהמה שבאדם. הוא תמיד יחפש איזה הצדקה מוסרית או ערכית מיפת. כן, להעמיד, לכן הרבה פעמים בסיפורים הנוח, חם ויפת ביחד. הם לא לבד. כי תמיד חם זקוק ליפת. כן, אז בהקשר הזה פה, תמיד השקפת החול שיכולה לרדת אל החומרנות והחושך האפלים האלה, היא תמיד תנסה לחפש איזה שהם אידיאלים שיעמידו את, את החומרנות. כן, כן, היום, אני לא רוצה את אקטואלי, אבל היום מדינת ישראל כמדינה ביטחונית, כלכלית, טכנולוגית וכדומה, היא תמיד תצטרך איזה הצדקה, איזה רעיון, איזה אידאה, אז היום קוראים לזה דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה האידאה החדשה, כלומר, צריך לתת איזה ערך, איזה ערך ערכי או מוסרי להתנהלות הטכנית החומרית הזאת. עכשיו, מה נמצא תחת המילה דמוקרטיה? אפשר להגיד הרבה דברים. אבל כן מחפשים איזשהו עולם של אידיאלים שיכול לנפוח איזה נשמה מועטת, במרכאות זה לא נשמה, כן, אבל יכול לנפוח איזה הערה מועטת בחומר הזה, והרב אומר שהיא לוקחת עימה חלק מוכרח של היסודות המוסריים, זה חלק הכרחי, כי אחרת אין לה חומר הזה קיום, אם אין איזה עוגן מוסרי או עוגן ערכי שמעמיד אותו. ובדרך כלל היא לוקחת, השקפת החול הזאת, היא לוקחת את היסודות המוסריים בצורה מצומצמת. אף כי במידה מצומצמת, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה, שאין עינה וליבה אלא לה. ואז נמצא איזה מין, כן, עולם של ערכים, של בגעת, של מוסר אנושי משותף, וכל החשבון הזה, כדי להעמיד את, ה, את, 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 את החומר החברתי באיזשהו מעמד ערכי, איזשהו מעמד של תוכן, של משמעות וכו'. אז לפעמים, אז אני חוזר, לפעמים צריכות להיות שתי השקפות, של הקודש ושל החול, ששתיהן זה חזון העולם. השקפה של הקודש היא רואה בקודש כמנהל עולם, כחזון עולם, כמגמת העולם. והשקפה של החול, גם היא רואה בחול הזה, בערכי החול האלה, או בערכי המוסר המתאימים לחיי שעה, בתוך מסגרת חיי החול, היא גם רואה בזה חזון העולם. אם תשאלו יהודי מצוי במדינת ישראל, תגיד לי, מה החזון שלך? איך אתה רואה את חזון העולם, את חזון מדינת ישראל? הוא יגיד מדינה חזקה דיפלומטית, חזקה פוליטית, חזקה צבאית, חזקה כלכלית, טכנולוגית וכו'. וכמובן מעל זה מרחפים כל מיני אמירות ערכיות מוסריות בדרך כלל שטחיות שנותנות איזה גושפנקה לכל העוצמות הכלכליות הביטחוניות האלה וכו'. כי אתה לא יכול להגיד רק טכנולוגיה, אתה צריך איזה ערך. כמו הערך מיצוי הכוחות, איך זה מיצוי הכישרונות, כן? מצוינות, מצוינות. כן, אנחנו בית ספר למצוינות. המצוינות זה כבר הוצאת הכישרונות שלך אל הפועל, זה כבר ערך. אז תמיד ינסו למצוא איזשהו ערך מוסרי, אף כי בצורה מצומצמת. אבל אומר הרב, אבל האבן השלמה, כן, אבן שלמה זה פסוק, ספר של הגר"א, אבן שלמה, על פי פסוק, אבל האבן השלמה, כן, אבן אב בן, כידוע, אבל האבן השלמה מכרעת את הכף, את כף המוזניים, תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש. כלומר, רק התורה היא יכולה להכיל את שתי השקפות האלה בצורה המדויקת והמאוזנת. אבל האבן השלמה מחת את הכף, תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש. וההכרעה הנאמנה הזאת, רק אחרי שהתורה תתגלה גם בהשקפת חזון העולם על פי הקודש וגם בהשקפת חזון העולם על פי החול, והיחס הנכון והמדויק ביניהם, רק אז, אבל האבן השלמה המכרעת את הכף, תהיה את כף המוזניים, תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש, שהיא תורה שלמה, תמימה, שלמה, אבן שלמה, וההכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון. כן, הרב יוצא כאן קצת נגד החרדים וקצת נגד הציונות החילונית, כמו ממש בסוף פסקה ב' כמו שראינו, שזה שהחול יוצא לפני הקודש, אז החול מצד אחד, כן, אומר, אם אני ראשון אז לא צריך את הקודש, אני ראשון, אני אחרון. והקודש אומר, רגע, אבל אני העיקר פה, אז איך אתה עושה, כן, אז איך אתה עושה ראשון? אז אני רק אלחום נגנך כדי לסלק אותך. כן, אז החרדיות לא מוכנה לקבל הציונות החילונית היא קומה ראשונה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, וזרע בהמה קודם לזרע אדם, ולכן היא מבטלת את זרע אדם ונלחמת, את זרע בהמה ונלחמת בו, כן, כך זרע אדם, הקודש לא מוכן לקבל את החול כקומה ראשונה, ומצד שני גם החול, היות והוא יצא ראשון לאוויר העולם, כמו שראינו, והוא מנהל את החיים, והוא מצליח לנהל את החיים בשלב א', וכולי, אז הוא אומר, רגע, אז לא צריך את הקודש, אז אתה מפריע לי. כן? אז ממש אותו חשבון של סוף פסקה ב', זה אותו חשבון של פסקה ג'. כן? הרב פה בסוגיית הקודש והחול, זה לא רק קודש והחול ברמת האדם הפרטי, זה הקודש והחול ברמת האומה, בוודאי אחרי ההתעוררות של 2000 שנות בית קברות, שאז החול התעורר מאוד חזק. ולכן רק השקפה השלמה הזאת היא באמת תעלה את העולם, את האדם, את העולם, את העולמים למרום העליון, לקודש קודשים, העומד ממה לכל משקל. קודש קודשים הוא למעלה מהמשקולת של הקודש, למעלה מהמשקולת של החול, הוא מקור הכל ומגמת הכל. וזה מה שאומר הזוהר, לאתר דהי מתקלה בתליה, למקום שבו הכל הולך, בזה זה תלוי, אשרי כל חוכלו, אשרי כל מי שמחכה לשלמות הזאת, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, מן העולם ועד העולם, שני העולמות, כן, יהיה השם צור עולמים וכו'. בקיצור, מה שבעצם מתברר בפסקה הזאת, של, שנכון, אני מחבר את זה לפסקאות א' ב', נכון שהקודש הוא מקור החיים והחול הוא הסתעפות החיים. נכון, א', סוף א', ב', נכון שהקודש הוא מקור החיים, והוא היותר עיקרי ויותר יסודי, הוא מופיע בשלב ב', אבל לא בגלל זה אנחנו מזלזלים בחול שהוא מופיע כתשתית בשלב א'. כל זה נכון. היחס המהותי בין קודש לחול, א', והיחס של ההופעה המציאותית בין קודש לחול, פסקה ב', כל זה, אנחנו קולטים את כל זה כחלק משתי משקולות מאוד מאוד חשובות. מאוד חשובות שמשקולת הקודש, חזון העולם ומשקולת החול. ואנחנו לא מזלזלים, ומהבחינה הזאת, שקולות, אני רוצה להגיד שוות, כן? שקולות, למרות שכאן הרב כן אומר, עומדות בכף המוזניים השווה, המאוין, כן? אז, אבל צריך לדעת שנכון שהן שקולות וחשובות, אבל בחול יש תמיד איזה חיסרון. החיסרון כמובן שהוא חול, ובית שהוא תמיד יאמץ איזה עוגן ערכי מאוד מצומצם, כדי להעמיד את עצמו. ורק התורה בסוף היא בעצם תכיל את כל החשבון הזה. בסדר, חברים? יופי, נסיים פה, רק הערות.